אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצום יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם סיימנו מהלך ארוך מאוד של הקשבה רדיקלית לטיעונים של הצדדים השונים לסכסוך. הפלסטינים והישראלים, השמאל והימין. הבנו עד כמה הכל מורכב, ושאם נניח לרגע את הדעות איתן הגענו מהבית, אפשר לזהות גרעין של אמת כמעט בכל טיעון. אבל עם מורכבות ועם גרעין של אמת בכל טיעון, הרי לא הולכים למכולת. לכן, נראה שאין מנוס מלהכריז על סיום שלב ההתפלספות, ועל מעבר לשלב הפרקטי, שבו נשאל, אז מה עכשיו? מה עושים? ובאופן יותר ספציפי, האם הסכסוך הזה פתיר? האם פיוס הוא אפשרי? שלום מיכה.
שלום אפרת.
אז אחרי כל המסע הזה שעשינו עכשיו, שראינו שיש עומק נרטיבי ואמוציונלי, היסטורי לסכסוך הזה. זה לא שני עמים רבים על טריטוריה. זה הרבה יותר עמוק מזה והרבה יותר מורכב מזה. אי אפשר שלא לשאול את השאלה, האם אפשר לפתור את הדבר הזה?
ויש תשובה לשאלה הזאת, זה מרכיב משמעותי מישראל הציונית, שאפשר. והם לא נאיבים, הם יודעים. אנשים כמו אהוד ברק שניסה, אהוד אולמרט שניסה, גנרלים רציניים שמאמינים בזה, הרבה כתבו על זה, הם יודעים שהסכסוך זה לא בדיוק שתי עמים רבים על טריטוריה. הוא יותר עמוק מזה, הוא מרובד מזה. ועל אף שהסכסוך הוא יותר עמוק בשתי עמים שרבים על טריטוריה, הם מאמינים שאפשר לפתור אותו באמצעות טריטוריה, באמצעות פשרה טריטוריאלית.
עכשיו, אני רק רוצה להבהיר שמה שאנחנו יכולים לדבר עכשיו, זה עדיין לא... האם אפשר לפתור את זה ואיך ברמת המדיניות, איפה יעבור הגבול וזה וזה, אלא בכלל קונספטואלית. כשאנחנו כבר יודעים את כל מה שאנחנו יודעים, כן, על הסכסוך הזה ועל האופי שלו ועל המטענים שהוא נושא איתו, האם זה בכלל משהו שאפשר לפתור? זאת השיחה שלנו היום.
נכון, או שאולי עשינו ארבעה פרקים כדי להבין את הסכסוך בין העמים. נקדיש פרק אחד לשאול האם אפשר לסיים את הסכסוך בין העמים, האם כשם שיש התנגשות בין תנועות לאומיות, יכול להיות תהליך של פיוס.
כן.
בין תנועות לאומיות.
בדיוק. אנחנו לא מדברים עכשיו במדיניות, אנחנו מדברים עכשיו ברעיונות.
גרמניה וצרפת שנאו אחד את השני, היה להם סכסוך גדול. היום אי אפשר להעלות על הדעת מלחמה ביניהם. בצפון אירלנד היה סכסוך גדול. רבים סבורים, הם די הגיעו שם לפיוס בין הקבוצות הלאומיות, האתניות הדתיות בצפון אירלנד. זאת אומרת, סכסוכים בין עמים לפעמים מתיישבים. התנגשות בין תנועות לאומיות לפעמים מוליכים לפיוס. והפיוס בין שתי התנועות הלאומיות הללו הייתה פנטזיה גדולה שהפעילה את הפוליטיקה הישראלית. השאלה היא...
האם פיוס הוא אפשרי?
האם פיוס הוא אפשרי.
זאת השאלה שלנו.
כן. אז הרובד הראשון הפשוט הוא שיש כאן מחלוקת שאני רוצה לקרוא לה מחלוקת ברק אולמרט. לא יודע אם מישהו פעם קינה את זה כך. מחלוקת ברק אולמרט. ברק בא וטען, הנה ניסינו בקמפ דיוויד, הצעתי להם את כל מה שמנהיג ישראל יכול להציע להם, והם אמרו לא. זה מיתוס האין פרטנר שברק טבע. ניסינו להגיע להסכם מדיני איתם, על בסיס פשרה טריטוריאלית, והם אמרו לא. ואגב, מרבית החברה הישראלית, קנתה את הנרטיב של ברק. נראה לי שככה, בזיכרון הפוליטי הקולקטיבי שלנו, הסכם השלום פחות יותר נעצר, בוועידת קמפ דיוויד, אחרי הפרצה אינתיפאדת אל אקצה, ומאותו רגע מרבית הישראלים קברו את האפשרות של שלום. אבל האמת שתעשיית השלום המשיכה לפעול. היה מתווה קלינטון, היה רגע שמסע ומתן בטאבה, בין מדינאים ישראלים, מדינאים פלסטינים. היו יוזמות מחוץ לזירה הפוליטית. עמי אילון וסערי נוסי בה, בדקו מכו נגיע להסכמות. הסכם ז'נבה, יש כל מיני ראיות לכך שאולי אפשר להגיע להסכם. שההנהגות ששני הצדדים יכולים להסכים עליו. ומי שניסה לעשות קאשינג אין של כל ההבנות האלה, של האפשרות של הסכם, של פיוס בין שתי התנועות הלאומיות על בסיס מתווה של פשרה טריטוריאלית היה אהוד אולמרט. הוא, ככה אומרים, היה הכי קרוב שרק אפשר. וכשמראיינים את אולמרט, הוא נוהג להגיד, הצעתי לאבו מאזן הצעה, הוא לא סירב לה, זה נכון שהוא עוד לא הציע בדיוק את ההצעה הנגדית שלו, אבל אולמרט טוען, אם רק הייתי ראש ממשלה לעוד כמה חודשים, הייתי מגיע להסכם. עכשיו, עזבי את זה שיש כאן ככה, זרקתם אותי לכלא, ולכן אין שלום, יש כאן גם כנבטים כאלה. אבל אהוד אולמרט טוען שזה אפשרי.
אז אתה אומר, בעצם התשובה לשאלה הזאת היא מחלוקת בתוך השמאל עצמו.
בתוך מחנה השלום.
בתוך כן. מחנה השלום.
ברק טוען, הצעתי, ערפאת אמר לא, והאמת התגלתה. הפלסטינאים לא בשלים לפיוס היסטורי. אולמרט אומר, הצעתי, הם לא אמרו לא, והיינו מרחק נגיעה מהסכם מדיני, יש פרטנר, אסור לפספס את הרגע. אז אם מעמיקים רגע במחלוקת ברק אולמרט, אני אציג קודם אולי תזת אולמרט, מי שמגבה אותו זה שאול אריאלי, ותזת ברק, שההיסטוריון שמגבה אותו מאוד, זה בני מוריס. בסדר, תזת האין פרטנר מול תזת יש פרטנר. אז לא יודע אם אולמרט נתנסח בדיוק כך, אבל תזת אולמרט היא כזאת, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים כשאתם אומרים שברק הציע הכל, וערפאת אמר לא, ופתח באינתיפאדה השנייה. ברק לא הציע הכל. יודעת מה הוא הציע? כנראה 91% מיהודה ושומרון.
אוקיי, okay, באוזניים ישראליות זה נשמע די הרבה.
זה די הרבה.
הוא הציע כמעט הכל, 91% מהשטח.
נכון, והוא גם הציע חלוקה בירושלים, ופשרה בהר הבית. איך זה נשמע מאוזניים פלסטיניות? אז באוזניים הפלסטיניות, כפי שכבר למדנו והבנו, הם חושבים שכל ארץ ישראל המנדטורית היא שלהם. ואז קורה משהו, ב-1988, נדמה לי שבאלג'יר, ערפאת מכריז שהוא מקבל את החלטה 242 של האום. זה שטחים תמורת שלום, שהם מוכנים להקים מדינה פלסטינאית עצמאית רק בגבולות הקו הירוק. זאת ההצהרה הפלסטינית מ-88. דעת מה זה הקו הירוק ביחס לארץ ישראל ההיסטורית המנדטורית? 22% מהשטח. אבל כשהם אומרים שהם מקבלים את 242, שהם מוכנים להקים מדינה פלסטינאית רק בגבולות הקו הירוק, רק ביהודה, שומרון, עזה ומזרח ירושלים, זאת הפשרה ההיסטורית שלהם. זאת הפשרה הטריטוריאלית שלהם.
שנקרא, כבר תרמתי במשרד. לא הולכים עכשיו לוותר על עוד.
ואז בא אהוד ברק בקמפ דייוויד ומציע להם 91% מיהודה ושומרון.
זה 91% מ-22.
נכון. זאת אומרת, זה שיח חרשים. ברק חושב שהפשרה הטריטוריאלית היא פשרה בתוך יהודה ושומרון. הוא לא הבין שהפשרה היא שמקבלים רק את יהודה ושומרון. זה שהם מסתפקים רק בשטחים, זה הפשרה שלהם. על זה הם לא מתפשרים.
כן, אתה יודע, זה ממש התנגשות, כמו שהגדרת את זה, מעולה שיח חרשים, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה פה. כשישראל הציונית מדברת על הסכסוך, היא מדברת על 67. כשהפלסטינאים מדברים על הסכסוך, הם חושבים על 48. אז זה ממש שיח חרשים, כאילו על מה מתפשרים פה.
נכון, אז הוא אומר, וואו, הצעתי לכם יותר מהשטח. לא, הפשרה היא לא על השטחים. הפשרה היא שאנחנו מוכנים לקבל רק את השטחים.
ועכשיו אתה מתחיל לגלח לנו גם מהשטחים?
זה ניסיון להבין למה הפלסטינאים דחו את הצעת ברק. אבל תעשיית השלום המשיכה לפעול מאז הצעת ברק. הישראלים נרדמו, כבר ניתחנו את זה.
דיברנו על זה, כן.
נהינו אדישים, אבל בינתיים, ז'נבה וזה, ו-2008, אנפוליס, אולמרט מציע פחות או יותר את כל השטחים. זה מורכב, הוא הציע על בסיס הקו הירוק עם חילופי שטחים.
אגב, זה הזמן להגיד שאנחנו, בכל הפרקים שדיברנו עליהם, לא דיברנו בכלל על סוגיית ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. 500,000 ישראלים יושבים שם. כאילו התעלמנו מהפיל המאוד מאוד מאוד גדול הזה בחדר.
והמעניין הזה.
והמעניין הזה, ואנחנו נקדיש...
פרק שלם.
פרק שלם לסוגיית ההתיישבות.
אז כל מי שמודאג, למה אתם מתעלמים מההתיישבות, אנחנו הולכים לצלול לעומק ההתיישבות, אבל לא עכשיו.
נכון, זה וואחד נושא, ודווקא בגלל זה אנחנו נקדיש לו פרק שלם.
אולמרט מקבל את הפשרה ההיסטורית. השטחים בגבולות הקו הירוק, שם תקום מדינה פלסטינית עצמאית. מה עם ההתיישבות? יהיה חילופי שטחים, אנחנו ניקח כמה אחוזים מתוך יהודה ושומרון, נפצה את הפלסטינאים בתוך שטחים, מתוך ארץ ישראל, בתוך הקו הירוק, וככה נגיע להסכם איתם. תשאלי רגע, הוא הגיע איתם להבנת על הפליטים?
כן.
פחות או יותר, הנוסחה של הפליטים היא כזאת, הפלסטינאים, שימי לב, יממשו את זכות השיבה שלהם?
במדינה הפלסטינאית.
במדינה הפלסטינאית. האם פליטים יורשו להיכנס לתוך ישראל שבתוך הקו הירוק? באופן סימבולי, והמחלוקת על המספרים. שאול אריאלי אומר שאולמרט הציע 25,000, הם הציעו 100,000, אז הם לא הגיעו להבנה כמה פליטים. הם אגב גם לא הגיעו להבנה כמה חילופי שטחים. נותרו שם כמה מחלוקות. אומר אולמרט, תוך כמה חודשים היינו פותרים את זה. אז זה טענת אולמרט.
אתה יודע, אחד המוקדים הכי דרמטיים של הדבר הזה, זה מה עם ירושלים.
אז הפשרה של אולמרט בירושלים היא כזאת, שכונות יהודיות לישראל, שכונות פלסטיניות לפלסטינאים, חוץ מנדמה לי הר חומה שבמתווה אולמרט צריך לפנות אותה, כמעט כל השכונות היהודיות יהיו של ישראל, ולגבי הכותל הר הבית, הר הזיתי, מה שנקרא האגן הקדוש, כנראה שאנחנו לקראת כיוון של בינאום האגן הקדוש.
שזה מזכיר את תוכנית החלוקה, זאת הייתה המטרה של האזור הזה מתחילה.
יכול להיות שזה לא האום, אלא כמה מדינות, שאולי ישראל היא אחת מהם, אבל יש לו רעיון של ריבונות משותפת רב-לאומית באגן הקדוש, זאת אומרת, היו על סף פריצת דרך להגיע להבנה, גם ירושלים, גם פליטים, גם גבולות, כל הסוגיות הגדולות. אז תראי, מי צודק ברק או אולמרט?
כן, אין פרטנר או יש פרטנר? הצעת מספיק או לא הצעת מספיק?
ברק אומר, גילינו שהם לא בשלים לעסקה, או אולמרט, פשוט לא הצעת את העסקה הנכונה והטובה. כן? מי כאן צודק? אני רוצה איתו נפרד שזה לא משנה. כי כאילו שאלה, האם הנהגה ישראלית והנהגה פלסטינית יכולים להגיע להסכמה של פיוס לאומי, השאלה הזאת מניחה שפיוס בין הנהגות זה פיוס בין עמים. עכשיו אני חושב שהסיבה שאנחנו אולי מתפתים לחשוב שפיוס בין הנהגה חילונית ליברלית שלנו, שעושה עסקה עם הנהגה חילונית ליברלית שלהם, אז כל האוכלוסייה, גם הלאומית דתית שלנו, והאוכלוסייה הלאומית דתית שלהם, ילכו עם זה, אני חושב שההנחה הזאת, מה שמפתה אותנו להאמין בה,
זה שזה מה שכאילו קרה בעבר.
זה מה שקרה עם מצרים וירדן.
כן.
אני חושב שרבים הישראלים יודעים, שהעם המצרי לא אוהב את ישראל.
בלשון המעטה.
שונא את ישראל, זו האמת.
עד היום.
גם הירדנים, העם הירדני, יש לו יחס מאוד מאוד עוין לישראל. ואף על פי כן יש לנו הסכם שלום, כי השלום בין ההנהגות הוא שלום בין המדינות. שאלה אם המודל הזה עובד עם הפלסטינאים. האם שלום בין ההנהגות הוא שלום בין המדינות? לטענתי הפלסטינאים והישראלים, פיוס יכול לבוא פה רק כפיוס בין האוכלוסיות, בין העמים, ולא פיוס בין ההנהגות.
למה? מה שונה בסכסוך הזה מאשר בסכסוך שלנו עם ירדן ועם מצרים?
שני דברים. האינטראקציה בין ישראל למצרים היא אינטראקציה בין מדינות. האינטראקציה בין ישראל לפלסטינים זה אינטראקציה בין אוכלוסיות.
באופן יומיומי כמעט.
כן. אנחנו אחד בתוך השני. ויותר מזה, במצרים יש שלטון טוטליטרי. בירדן יש גם סוג של שלטון טוטליטרי. אז אם המנהיג רוצה פיוס והעם נגד, אז המנהיג מפעיל כוח כנגד העם שלו. על פי תרחישים די סבירים, השלטון הפלסטיני על העם שלהם, יש שם אלמנטים של כאוס, אלמנטים של אנרכיה. אי אפשר להגיד, אני עושה עסקה עם המנהיג, והמנהיג ישליט את העסקה על העם. זה אולי עובד עם משטרים טוטליטריים של מזרח התיכון, קשה להאמין שזה יעבוד בפלסטין. ולכן, על כל הסיבות האלה, כאן אנחנו צריכים שלום אמיתי, ופיוס אמיתי, לא פיוס בין ההנהגות, פיוס בין העמים.
ולכן אתה בעצם אומר, הקטגוריה הנכונה היא לא האם הצענו למספיק 91% או 100% או מה, אלא האם זה בכלל אפשרי?
האם העמים יכולים להתפייס? ואם העמים יכולים להתפייס, גם ההנהגות יכולים לעשות קאשינג אין, לממש את הפיוס בין העמים.
אוקיי, אז זאת השאלה.
מחלוקת ברק ואולמרט, הם מניחים שכאילו הבעיה היא, האם ההנהגות יכולים להגיע לעסקה הנכונה? אולי השאלה הנכונה, האם האוכלוסיות יכולים להגיע לפיוס, להבנה? ואולי ברגע שמעתיקים את השאלה לשם, אז פתאום כל הפערים הנרטיביים הגדולים שדיברנו עליהם, והרגשיים הגדולים שדיברנו עליהם בארבעת הפרקים הקודמים, נהיים דומיננטיים, וכאן נדמה לי אפרת, כדאי שנמשיג נכון יותר את הפשרה הטריטוריאלית, את הפיוס ההיסטורי, את הרעיון של שטחים תמורת שלום. נדמה לי שדרך נכונה יותר, מתארת בצורה מדויקת יותר את המציאות, זה לא שטחים תמורת שלום. העסקה ההיסטורית ההיא, שטחים תמורת שלום, זה בעצם 67 תמורת 48. זה לא שאנחנו לא תהיה עם שטחים ולא תהיה לנו שלום. לא. אנחנו מבטרים והם מבטרים. אנחנו מבטרים על כל מה שכבשנו, שחררנו, תבחרי את המילה שלך, ב-67. הם מבטרים
על כל מה שאנחנו כבשנו, שחררנו ב-48.
והם מבטרים על שיבת הפליטים של 48. שתי מדינות ושתי העמים, זה אומר שיהיה מדינה לעם הפלסטיני, ואם יש שיבת פליטים למדינת היהודים, זה עוד מדינה לעם הפלסטיני. בעצם שטחים פלוס פליטים, זה שתי מדינות לעם אחד.
לעם הפלסטיני.
לעם הפלסטיני.
אבל הדרך היחידה שזה שתי מדינות ושתי עמים, זה לעשות עסקה, פשרה, כואבת, היסטורית, נרטיבית, לא רק פשרה על אדמה, אלא פשרה על זיכרון, 67, תמורת 48, אנחנו מבטרים על השטחים, הם מבטרים על הפליטים. זאת בעצם העסקה ההיסטורית. והשאלה היא לא אם ההנהגות יכולים להגיע לעסקה הזאת, שאלה אם האוכלוסיות יכולות להשלים העסקה הזאת, כי גם אם ההנהגות יגיעו להסכם, אם האוכלוסיות לא שם, ההסכם יתפרק.
ברור.
אז בואי נבחן קצת, מה זה 67 תמורת 48? בואי נחפור כאן. עבור הפלסטינים 48, זה האירוע הדרמטי. את יודעת, יש בשנים האחרונות כתיבה דווקא בשמאל, התפקחות כמו ניר ברעם, או מכיוון הרבה יותר רדיקל, יהודה שנהב, שמדברים על העיוורון של השמאל הישראלי כלפי הנרטיב הפלסטיני. אנחנו חושבים שהבעיה היא הכיבוש של 67, אבל בחוויה הפלסטינית הבעיה היא הגירוש של 48. וקראתי ספר, כשעבדתי על הספר שלי מליקוד 67, של חוקר אמריקאי שמתאר שהוא הלך למחנות פליטים בלבנון, נדמה לי שאין אל חילווה, מחנה פליטים פלסטיני בלבנון. והוא ביקש מילדים לצייר את הבית שלהם, והם ציירו את הבית שלהם ביפו, ובחיפה, ובאקו, ובירושלים. ולאט לאט התבהר לו שבתודעה שלהם, של הפליטים הפלסטינים, הנכבה, 48, זה לא אירוע שקרה להם, זה חלק ממי שהם. זה לא אירוע בהיסטוריה שלהם, זה מרכיב בזהות שלהם.
כן, אני גם חושבת שחלק מהפרקים הקודמים שלנו הבהירו את הנקודה הזאת, למה?
יש את השאלה של המפתחות, נכון? בכניסה למחנות פליטים בשטחים, יש פסלים של מפתחות. מה זה המפתחות האלה? זה מפתחות לבתים שלנו בארץ ישראל.
אגב, לא רק במחנות פליטים בשטחים, ובמחנות הפליטים בלבנון ובירדן יש מפתחות, אלא גם אזרחים ישראלים, פלסטינאים, שחיים בטייבה ובטירה ובאום אל-פחם, גם להם יש מפתחות של בתים מיפו, מלוד, מרמלה,
אגב, אבו מאזן עצמו אמר את זה, אף הנהגה לא יכולה לוותר עבור פליט פלסטיני על הזכות שלו, כי היא פרטית. ברגע שחק אלאודה, זכות השיבה שלך, זה לא מותרות, זה זהות, זה חלק ממי שאתה, וזיכרונות 48, זה לא אירוע שקרה לך. זה חלק אורגני ממי שאתה, אז בואי נמשיג עוד פעם, מה זה 67 תמורת 48. 67 תמורת 48, אפרט, זה עצמאות תמורת זהות. הם צריכים לוותר על נתחים בזהות שלהם, לוותר על חלקים ממי שהם, בשביל לזכות בעצמאות שלהם. בואי נגיד את האמת, זאת העסקה. אבל זה עוד יותר מורכב. כי פה דיברנו על הזהות הלאומית, על הסולידריות העמוקה שיש בין תושבים פלסטינאים לבין פליטים פלסטינאים. יש סולידריות גדולה, ו-67 תמורת 48 זה לבקש מהפלסטינאים להפנות הגב שלהם לפליטים. זה לעשות עבירה לאומית. זה להקריב את הזהות שלהם בשביל העצמאות שלהם.
לבגוד באחים שלהם שחיים בלבנון, בירדן.
כל מי שמציע את העסקה הזאת מצפה מהם לבצע את הבגידה הזאת בין השאר, כי לא מבינים עד כמה הם חווים את זה כפגיעה בסולידריות. אבל יש כאן עוד מרכיב. את יודעת, אנחנו בתור יהודים, אנחנו יודעים עד כמה הלכה ניתנת לפירושים שונים ומגוונים. ולכן אנחנו יכולים להיות אמפתיים עם כך שהאסלאם זה דת הלכתית, השריעה, ויש לה פירושים שונים. אבל על פי אחד הפירושים הדומיננטיים בשריעה, ומה שחשוב הפירוש הזה, שהוא הפירוש שמקובל על החמאס, והחמאס זה לפחות 50% מהפלסטינים. זה פירוש כזה שעל אדמת קודש, פלסטין היא אדמה קדושה, כי פעם היה כאן ריבונות מוסלמית, מותר ללא מוסלמים לגור פלסטינים, על אדמת וקף, על אדמה קדושה. אבל אסור להם להיות ריבונים על אדמה קדושה. 67 תמורת 48, זה אומר שהם מכירים בכך שיש ריבונות זרה לא מוסלמית על אדמה קדושה. זאת אומרת, זה לא רק עבירה לאומית, זה גם עבירה דתית. אז בעצם כשאנחנו מציעים להם את עסקת שטחים תמורת שלום, שזה בעצם עסקת 67 תמורת 48, זה בעצם עסקה, תבגדו בעם שלכם, תפרו את ההלכה שלכם, בתמורה לעצמאות שלכם. זה בעצם עסקת זהות תמורת חירות. וכשאנחנו חושבים על העסקה המומשגת ככה, זה לא לגמרי מפתיע. למה? הם תמיד סירבו. זה לא שהם סירבו לשטחים תמורת שלום.
כן, זה לא שלא הציעו להם מספיק. זה לא 91% או 100%.
זה לא שטחים תמורת שלום. זה להקריב מרכיבים בזהות שלהם, הלאומית והדתית, בשביל העצמאות שלהם. זאת העסקה שהוצעה להם. ולכן צריך לגלות הבנה ואמפתיה עם הסרבנות הפלסטינית.
האמת היא שהסרבנות הפלסטינית שתיארת עכשיו היא ממש תמונת מראה להתנגדות מימין אצלנו לעסקאות האלה. כי אנחנו דיברנו המון, נכון, בעונה הזאת על כך שיהודה ושומרון היא ארץ ישראל המקראית. היא מקפלת בתוכה את הזהות שלנו, את מי שאנחנו עבור הרבה מאוד ישראלים. חלום הדורות זה לשוב לציון, זה לא לשוב לתל אביב, זה לא לשוב לשפלה, זה לשוב להר. כן? זה הזהות שלנו, הלאומית. וגם ברמה ההלכתית, יש פרשנות, אני לא יודעת אם היא הפרשנות הדומיננטית, אבל היא בוודאי דומיננטית בפרשנות ההלכתית, בדיוק תמונת מראה של הפרשנות של השריעה שהזכרת, שאסור שתהיה פה ריבונות לא יהודית על ארץ, לא תכונם,
מדהים.
אסור למכור ולתת אחיזה בקרקע ללא יהודי בקרקע של ארץ ישראל.
נובע עם מה שאת אומרת, הפלסטינים צריכים להקריב את הזהות שלהם בשביל עצמאות, היהודים נדרשים להקריב חלקים בזהות שלהם, בשביל שלום. זאת אומרת, בוא נגיד את האמת, העסקה היא לא פשרה טריטוריאלית, היא פשרה זהותית.
זהותית, זהותית, לאומית ודתית.
הם צריכים לעבור טרנספורמציה זהותית, להיות הרבה יותר חילונים, הרבה פחות לאומיים, כלזכות בעצמאות, והיהודים צריכים לעבור טרנספורמציה זהותית, לפרש אחרת את ההלכה, להבין אחרת את הלאומיות שלהם. אוקיי, ועכשיו אנחנו צריכים להבין מה הסכם שלום. כל עוד הם סגת את זה כפשרה טריטוריאלית, פשרה על אדמה, אתה אומר, אולי זה אפשרי, קצת אולמרט, פחות ברק, נגיע לזה. אבל אם זה לא פשרה על אדמה, זה פשרה על הזהות שלך, אז כל צד לא צריך להתפשר על נכסים שלו, אלא צריך להתפשר על מי שהוא. עכשיו הרף הוא הרבה יותר גבוה.
כן, ורק מי שמוכן או מוכנים לוותר על חלקים בזהות שלהם, או רק מי שהזהות שלו פחות חזקה, פחות מגדירה את מי שהוא, יהיה מוכן לוויתור כזה.
הישראלים שחושבים שהפלסטינאים מוכנים לעשות פשרה, שהם לא מבינים שזה פשרה זהותית, שהם לא מבינים שכשהם עושים עם שטחים תמורת שלום, זה בעצם זהות תמורת עצמאות, זה בדרך כלל אנשים שהזהות הדתית שלהם עצמם, היא לא מאוד חזקה, הם לא מבינים מה זה הלכה, ולפעמים הזהות הלאומית שלהם היא לא מאוד טריטוריאלית, ולכן הם לא מבינים שהוויתור הטריטוריאלי הפלטיני הוא ויתור זהותי, והוא ויתור דתי, כן? כי נטייתם דרך אגב, הרבה פעמים של אנשים זה להסתכל על מישהו אחר ולא לראות אותו, אלא לראות את עצמם. אבל אנחנו מסתכלים על הפלטינאים ולא רואים אותנו, אלא רואים אותם, ואנחנו מבינים שעסקת שטחים תמורת שלום, זה לא עסקת נדלן. אם הציפייה לטרנספורמציה זהותית פלטינית, בואי נסכים שטרנספורמציה זהותית לא מתרחשת על ידי פשרה פלטינית. די מסמך דיפלומטי.
וגם אני חושבת שבגלל זה חלקים מתוך הימין הדתי טוענים, ולאור הדברים שאתה אומר, במידה רבה של צדק, שהם מבינים את הצד השני הרבה יותר טוב מאשר השמאלנים שרוצים לעשות את הפיוס, כי הם מדברים את אותה שפה, כי הם יריב שמשחק על אותו מגרש נרטיבי, רעיוני, הגותי. זאת אומרת, אני חושבת שחלקים בימין הדתי, זה לא שהם עושים דבליואציה לצד השני, אלא להפך, הם אומרים, אנחנו והם אותו דבר, וזה קרב על זהות, מי ימצמץ ראשון, זה מי שיפסיד את הזהות שלו.
מה שאמרת עכשיו אפרת, שדווקא אנשים מאוד לאומיים בצד היהודי, יכולים להעריך את הלאומיות הלוהטת הפלסטינית, ולהבין שהם לא יתפשרו על הזהות הלאומית שלהם, זה מה שמתחיל מהרגע הראשון. תראי, זאב ז'בוטינסקי עצמו, האב המייסד של הימין הלאומי בישראל, איך הוא מתייחס בכבוד רב ללאומיות הפלסטינית. הוא אומר, אני מקריא מלקראת הסוף של המאמר המונימנטלי שלו על קיר הברזל, מ-1923. הוא אומר ככה, כל עוד שהערבים לא יבגדו בתקווה, לא תמורת אי אלו מילים מתוקות, וגם לא תמורת כריכים מזינים. וזאת דווקא מפני שאין הם אספסוף, אלא עם חי. הכבוד שלו ללאומיות הפלסטינית, גורם אותו להבין שהם לא יסכימו להתפייס עם הלאומיות הישראלית.
זה ההפך מגזענות של ציפיות נמוכות.
נכון.
זאת אומרת, אני לא עושה להם דבליואציה. אני אומר, הם בדיוק כמונו, הם מבינים את הסטייקס, הם יודעים מה על הפרק פה, וכמו שאנחנו לא נוותר על הזהות שלנו, הם לא יוותרו על הזהות שלהם.
אז תראי, אפרת, מה שניסים לעשות עד עכשיו בפרק הזה, להמשיג את מחלוקת ברק אולמרט, כאילו שזה מחלוקת על כמה טריטוריה ניתן להם כדי להגיע לפיוס. טענו שאולי זאת לא הדרך הנכונה לראות את זה, לראות פיוס לא בין מנהיגים, אלא פיוס בין עמים. והעסקה שטחים תמורת שלו היא בעצם עסקה של זהות תמורת עצמאות. וכל זה מוליך אותם למסקנה.
פיוס בין עמים הוא בלתי אפשרי.
אלא אם כן שתיים עוברים טרנספורמציה זהותית, וטרנספורמציה זהותית לא מתרחשת בהקשר של מסע מתן מדיני. זאת אומרת, פיוס בין העמים לא אפשרי.
במצב הנוכחי.
בתקופה הקרובה, בדור כן. הקרוב.
תשמע, זה נורא פסימי מה שאמרת עכשיו, כאילו נורא מבאס, וזה במידה מסוימת משהו שקשה לקבל אותו. קשה לקבל אותו. איך זה יכול להיות שבגלל זכות השיבה, אין פה שום סיכוי לפתרון בעתיד הנראה לעין.
זאת אינה פשוטה. דיפלומטיה לא יכולה לפתור בעיות זהותיות. זה הפוך. יש בשלות זהותית שמאפשרת פריצת דרך דיפלומטית, אבל אין פריצת דרך דיפלומטית שיכולה לייצר שינויים זהותיים. זה פשוט הפוך.
אבל איפה המוח היצירתי? היצירתיות התלמודית המפורסמת.
כן, אין פה איזה מלאך קיסינג'ריאני שיכול לרבע את המעגל.
נכון.
אז האמת שיש מהלך כזה.
אוקיי.
מאז קמפ דיוויד יש ניסיון לשאול איך באיזשהו מהלך וירטואוזי, מבחינה דיפלומטית, אם תרצי כמו שאמרת, מהלך תלמודי, שבו יש הסדר מדיני שבו הפלסטינאים מממשים את זכות השיבה שלהם, מבלי להציף את מדינת ישראל הריבונית בפליטים. זה לרבע את המעגל.
במילים שהשתמשנו בהם עד עכשיו בפרק, איך גורמים לזה שהם לא צריכים לוותר על הזהות שלהם כדי לזכות בעצמאות?
נכון, הם להפך, הם מממשים את השאיפה הזהותית לאומית שלהם, שיבת פליטים, חק אל אודה, לארץ ישראל או לפלסטינה בלשונם.
ביחד עם מימוש העצמאות. איך זה קורה?
איך זה ייתכן מבלי לסיים את מדינת ישראל בצד המערבי של הקו הירוק? אז הנוסחה היא כזאת. אני חושב שזה מופיע ביוזמת ג'נבה, אבל אחר כך זה הגיע לגיבוש באנפוליס. אהוד אולמרט עבד על הנוסחה הזאת עם אבס. זה לא הבשיל, זה לא קרה, אבל הנוסחה היא נראית כך. נכון, על פי נוסחת פתרון הסכסוך, אז מדובר על שתי מדינות לאום לשתי עמים. נכון, זה הנוסחה. אז את לוקחת את ארץ ישראל המנדטורית, מחלקת אותה יהודה, שומרון ועזה לפלסטינאים, זה המדינה הפלסטינאית. כל השאר זה את מדינת ישראל. הפליטים חוזרים לארץ ישראל המנדטורית. אבל לאיזה חלק בארץ ישראל המנדטורית הם חוזרים? למדינת פלסטין החדשה. וככה הם מממשים את זכות השיבה שלהם, כי הם חוזרים לארץ ישראל המנדטורית. אבל הם לא חוזרים למדינת ישראל, אלא שבצד המערבי של הקו הירוק, אלא למדינת פלסטין שבצד המזרחי של הקו הירוק. אז הנוסחה היא פשוטה, מימוש זכות השיבה למדינת פלסטין.
הם בעצם חוזרים למדינת הלאום שלהם, שקמה על חלק משטחי ארץ ישראל המנדטורית. זה הפתרון.
ואז ככה, כן. כאילו, מיליוני פליטים יוכלו להיכנס לתוך מדינת פלסטין, הם יחוו את זה כמימוש זכות השיבה, זה יהיה הנרטיב, וככה גם מממשים את זכות השיבה, וגם לא מציפים את מדינת ישראל בפליטים, מהסיבה הפשוטה, אחרי חלוקת הארץ, מדינת ישראל לא זהה עם ארץ ישראל, נכון? אז הם שווים לארץ ישראל, אבל לא למדינת ישראל, וככה במהלך תלמודי וירטואוזי, שימי לב, אנחנו אמרנו מקודם שזו עסקה של 67 תמורת 48, ובעצם בנוסחה הווירטואוזית הזאת, מממשים את 48 באמצעות 67. שיבת פליטים לפלסטין, של גבולות 67.
כן, זה כאילו מחזיר את הגלגל אחורה לפני השלב שהם דחו את תוכנית החלוקה. כאילו שזאת הייתה הצעה בתוכנית החלוקה, ועכשיו הם מקבלים אותה. נכון?
כן, זה ניסיון באמצעים דיפלומטיים, לפתור את הבעיה הזהותית. תהיה תחושה של שיבת פליטים, אבל היא תהיה לארץ ישראל המנדטורית, אבל היא תהיה לחלק הפלסטיני של האזור המנדטורי הזה.
אוקיי, נשמע שיש פתרון לדבר הזה שהצגת אותו קודם כבלתי אפשרי.
יש בג בנוסחה שיבת פליטים לפלסטין ולא לישראל. לכאורה זו נוסחה שמאפשרת את ההישרדות של ישראל כמדינת היהודים לצד מדינה פלסטינאית, שהיא מדינת הפלסטינאים. אבל מה הבג? כל הזמן שאלנו מה יקרה לישראל אם היא תוצף בפליטים פלסטינים. לא שאלנו מה יקרה לפלסטין החדשה
אם היא תוצף
בפליטים.
כן.
פליטים שהם מגיעים חסרי כל ובהמוניהם.
לא חסרי כל. הם מגיעים מצוידים בהרבה שנאה לישראל.
נכון, איך עושה מאוד עוינת. והיא נכנסת לפלסטין, מה היא תעשה לפלסטין? האם היא לא תחליש אותה? האם היא לא תסדוק, תשבור את היציבות שהיא נאבקת עליה? האם היא לא תמוטט אותה? אנחנו לא יודעים, דבר אחד אנחנו יודעים, זה הימור מטורף.
כן, אנחנו לא יודעים אם הם יבחרו לממש את זכות השיבה שלהם, כן או לא, אבל ברמת התיאוריה, זה מיליוני אנשים שיושבים בגרועות שבאויבינו.
מאז אביב העמים הערבי, אנשים מערבים חושבים שבעיית הפליטים היא בעיה שפליטים מהמזרח התיכון אל תוך אירופה, ומה עושים איתם?
כן, ברור, אם אתה חי באירופה, זאת באמת הבעיה שלך.
מה שלא יודעים, עיקר בעיית הפליטים היא לא פליטים מהמזרח התיכון, אלא פליטים בתוך המזרח התיכון.
טורקיה אוכלת הרבה מזה.
למה לבנון היא בכאוס? בגלל המוני פליטים סורים שבתוך לבנון. למה ירדן היא במשבר? בגלל מאות אלפי פליטים סורים בתוך ירדן. ועכשיו תקום מדינה פלסטינאית, שכמובן חלק מהזהות שלה היא שהיא המולדת של כל הפליטים. רוצים לממש את זכות השיבה, זה לכאן, לפלסטין. הם לא יוכלו לעצור גלי הגירה אדירים של פליטים לתוך פלסטין. ולכן שימי לב,
הבעיה שהנוסחה הזאת באה לפתור, הצפת ישראל בפליטים רק ממירה את זה בבעיה חדשה. הצפת פלסטין בפליטים. עכשיו, מה הפתרון לזה? יצחק רבין, בנאום האחרון שלו, כחודש לפני שהוא נרצח בכנסת, במסגרת הדיונים על הסכמי אוסלו, אוסלו 2, מה שנקרא, רבין דיבר על הישות הפוליטית הפלסטינית שתקום ביהודה ושומרון, תהיה ישות פוליטית שהיא פחות ממדינה.
מה שהיום מקובל לכנות מדינה מינוס.
או אוטונומיה פלוס, או ישות פחות ממדינה. ועוד הוא אמר, צהל יישאר בביקת הירדן במובן הרחב ביותר של המילה. עכשיו מעניין לחבר את שתי הכוונות הללו של יצחק רבין. ישות שהיא פחות ממדינה, וישראל בביקת הירדן במידה רבה הם שניהם משלימים אחד את השני ומסבירים אחד את השני. כי אם ישראל יושבת על ביקת הירדן, זאת אומרת שיש לישראל שליטה על מי נכנס ומי יוצא מהישות הפוליטית הפלסטינית.
לישות הפוליטית הפלסטינית הזאת אין גישה אם לא דרך ביקת הירדן.
נכון. זה אומר שאנחנו שולטים על נשק שנכנס ליוצא וגם על אוכלוסייה שנכנסת ויוצאת. עכשיו כמובן שזאת פגיעה דרמטית בכמות הריבונות שלהם, אז אי אפשר לקרוא לזה מדינה. אז בעצם מה שרבין אמר כשהוא אמר ישראל יושבת על הירדן, זה לא נוסף לזה שהם פחות ממדינה, אלא במידה רבה.
זה מגדיר את זה.
זה מה שהופך אותם לפחות ממדינה. עכשיו, נוסחת רבין, ישות שהיא פחות ממדינה, וצהל בביקת הירדן, זה בעצם נוסחת אחד המורים הגדולים של רבין, יגאל אלון. אצל אלון ורבין, ההיגיון בנוכחות ישראלית בביקת הירדן, זה מה שמאפשר למנוע את ההתחמשות של המדינה הפלסטינית. וככה לא להפוך אותה לישות שהיא עם עוצמה צבאית, שיכולה לאיים על ישראל. זה מה שמבטיח את הפירוז של המדינה הפלסטינית. ולא כוחות רב לאומים, אלא אנחנו מבטיחים את הפירוז של המדינה הפלסטינית. אבל נדמה לי שצריך להוסיף ללוגיקה הפנימית של תוכנית אלון ונאום רבין, עוד מרכיב שאני לא זוכר שהם אמרו אותו. אבל הוא מאוד מאוד מחזק אותם ומצדיק אותם. זה המרכיב הבא. נוכחות שלנו בבקעת הירדן לא רק מונעת את ההתחמשות של פלסטין, היא גם מונעת את ההתמוטטות של פלסטין.
בזה שהיא בעצם סוג של הגבלה על זכות השיבה.
היא קיר שמונע ממאות אלפי פליטים פלסטינאים, בעצם שסוחבים איתם את הכאוס של המזרח התיכון
ואת השנאה התאומית לישראל
אל תוך פלסטין החדשה. כשאנחנו רוצים לתת צידוק לתוכנית אלון ולנאום רבין, זה לא רק מונע את ההתחזקות של פלסטין, זה גם מונע את ההתמוטטות של פלסטין, את ההיחלשות של פלסטין. עכשיו אני רוצה להזכיר לך בפרק שעשינו, שהעלינו את הטיעון הגדול של קיסינג'ר נגד הקמת מדינה פלסטינית. ככה אנחנו המשגנו את קיסינג'ר, הטיעון המיושן של הימין שמדינה פלסטינית חזקה מדי, תאיים עלינו. הטיעון המשודרג של הימין בגרסה הקיסינג'ריאנית שלו, שמדינה פלסטינית חלשה תאיים עלינו. מה שמה עלינו זה לא מדינה, זה כאוס. שיבת פליטים לפלסטין, לא בוודאות, אבל בסבירות די גבוהה. תייצא את הכאוס של המזרח התיכון אל תוך יהודה ושומרון, ותמוטט את פלסטין. ולכן יוצא מכאן הפרדוקס המעניין הבא, דווקא אם זה יהיה פחות ממדינה, זה יהיה מדינה.
זה מה שיאפשר לה לתפקד כמדינה.
כן, אבל אם זה יהיה מדינה שלמה, והם יושבים על הירדן, והם מחליטים מי נכנס ומי יוצא, אז יש סיכון אמיתי שהכאוס מזרח התיכון יפלוש פנימה וימוטט אותה, רק אם זה פחות ממדינה, זה יהיה מדינה. זה הגאונות של רבין ואלון.
אתה אומר, תוכנית אלון משרתת אותם, זאת אומרת, שום ראש ממשלה או נשיא או איך של ראיס או איך שלא נקרא לזה של מדינה פלסטינית בעולם לא יגיד לפליטים,
לא לחזור.
אל תגיעו לפה.
זה הסיבה שהם קיימים.
כן, זה כאילו חוק השבות שלהם. נכון. אי אפשר להגיד ליהודי שעולה מאיפה שאתה לא רוצה שהוא לא יכול לעלות. אז אף אחד לא יגיד להם לא, אתם לא יכולים לבוא לפה, רק אנחנו יכולים להגיד להם לא.
פרדוקסלית, הגבלת הריבונות הפלסטינית מאפשרת ריבונות פלסטינית. עכשיו כל זה כל כך יפה על הנייר. נאום רבין, רוב הישראלים יחתמו עליו, דווקא בגלל זה, הגבלת הריבונות מאפשרת ריבונות, וישראל יותר מי שמפחדת ממדינה חזקה, היא מפחדת מכאוס מדינה חלשה. יש רק בעיה אחת עם באמת האלגנטיות של נאום רבין ותוכנית אלון. אין בעולם פלסטיני אחד שיסכים לזה. תחשבי, העסקה היא שהם מוותרים על זכות השיבה כדי לקבל מדינה. ועכשיו אומרים להם, לא רק שצריך לוותר על זכות השיבה, אתה גם צריך לוותר על זה שזה יהיה לגמרי מדינה.
זה גם מחזיר אותי לפרק שבו דיברנו על ההתנגשות הנרטיבית האמוציונלית, על ההשפלה. זה מגביר את ההשפלה.
עסקת 67 תמורת 48, שיבת פליטים לפלסטין, זה לא פתרון לבעיה, זה רק מחליף את זה בבעיה חדשה, וזה במידה רבה בג בהסדר המדיני. שיבה פליטים לתוך פלסטין, וזה בג שגורם להשמדת אותו ההסדר עצמו.
אוקיי, אז כל הסיבוב הזה שעשינו עכשיו מחזיר אותנו, מה שנקרא, to square one. זאת אומרת, בחזרה למה שציירת לנו בהתחלה, על זה שהנוסחה היא קשה מנסו. זאת אומרת, זה זהות, תמורת חירות, וזה פשוט לא יקרה.
אני לא רוצה להגיד לא יקרה, כי ההיסטוריה היא ממלכת אי הוודאות, ואי אפשר לדעת כלום. אז אולי נגיד משפט צנוע יותר. בטווח הנראה לעין, לא נראה שאפשר באמצעים מדיניים לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
לפתור אותו, שוב, אני חושבת שצריך לחדד, אנחנו בפרק הזה לא דיברנו על מדיניות, כאילו על איפה מעבירים את הקו, זה פועל יוצא של זה. אנחנו מדברים על פיוס בין העמים.
בוא נאמר ככה, נוסחת שתי מדינות לשתי עמים, כנוסחה שמטרתה להביא לפיוס בין שני התנועות הלאומיות, לפחות בשלב הזה, ברגע הזה, בטווח הנראה לעין, צריך להגיד את האמת, ואגב, אני חושב שרוב הישראלים חושבים כך. זה לא אפשרי.
עכשיו, אני חושבת שהמחשבה הזאת היא מאוד מאוד מדכאת. זאת אומרת, אני מכירה לא מעט אנשים שמכל מיני, עשו כל מיני סיבובים בחיים שלהם ולמדו והלכו וזה וזה, והבינו את ההבנה הזאת עכשיו. ואולי גם חלק מהמאזינים שאולי הקשיבו איתנו, עשו איתנו את המסע הזה, אולי ההבנה הזאת עכשיו נוחתת עליהם. וזאת הבנה קשה, כאילו, כי האדם, אנחנו כאנשים מודרניים, שכאילו מערביים, מודרניים, אנחנו רגילים להסתכל על העולם בצורה מאוד מאוד ברורה. כאילו, יש בעיה, אז לבעיה הזאת יש פתרון. גם אם לא הבנו עדיין מה הפתרון, אז אנחנו נפצח אותו, אז פשוט לא פיצחנו אותו מספיק טוב, אנחנו לא היינו מספיק חכמים, לא היינו מספיק יצירתיים, אבל לכל בעיה יש פתרון, וזה כזה מטאפורה, יש לי בראש את התמונה הזאת שלוחים ומותחים כזה את הקשת, עם החץ כזה, מותחים, 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 ואז יורים את החץ, והוא פוגע בול בבעיה, ומחסל אותה, ואז יש גאולה. נכון, זה המודל כזה של האדם המודרני, ככה אנחנו מסתכלים על המציאות. ויכול להיות שהמציאות שלנו פה במזרח התיכון היא פחות מערבית ומודרנית.
ויכול להיות שבאופן כללי התמונה המודרנית המערבית הזאת היא מלאת גאווה, שבכוח היצירתיות שלנו, יוזמה שלנו והרעיון שלנו, אנחנו הולכים לרפא ולהעלים את הבעיות שבתוך המציאות עצמה. יכול להיות שגם על זה אנחנו צריכים לחשוב מחדש.
כן, שאולי יש פה בעיה שאין לה פתרון שיביא גאולה, ואנחנו צריכים לחיות עם הדבר הזה, ופשוט מעכשיו לשאול, אז מה עכשיו?
ואני אגיד לך, יהיה לנו אולי נטייה לחשוב, אם אפשר לפתור את הבעיה הזאת, אז אין לנו מה לעשות איתה. כי המחשבה שאין פתרון גוזרת פסיביות. אנחנו ניתן בהמשך הפודקאסט, וזה משהו שמאוד מעסיק אותי, שהחלופה לפתרון הסכסוך, זה לא התעלמות מהסכסוך.
But if you try sometimes, well, you might find.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. יש לכם מחשבות לעברר או תובנות לשתף על הפרק הזה או על העונה הזאת בכלל? קהילת הפייסבוק של מפלגת המחשבות היא המקום בשבילכם. הקבוצה הזאת הפכה למעין בית מדרש רעיוני של הסכסוך, כשכל פרק מציג דיונים עמוקים ומאתגרים הרבה מעבר למה שעולה כאן בעסקת. בקבוצה הזאת תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שמשייפת אותנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובזירות ההסקטים המובילות.